שלום, אתם בפודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר, היום הוא יום ראשון, באולפן אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ. שלום סמי.
שלום איתן.
איך עוברים עליך החגים?
בסדר, בנעימים, כמו שתיארתי את ראש השנה, אוכל וספורט.
שקט, אבל לא שקט בחול, אתה יודע. הרשות למזון ותרופות האמריקאית, מכירים את זה יותר תחת השם FDA, די דהימה את העולם בסוף השבוע כשהיא החליטה שכדאי לתת לבני 65 ומעלה חיסון בוסטר שלישי, אבל לא לאנשים צעירים יותר. בעצם ככה היא קצינה את השיח הציבורי על החיסונים שממילא מתקיים אצלנו. אז האם ישראל צדקה או טעתה כאשר היא העניקה מנת חיסון שלישית לכל הציבור? האם ההחלטה הזו של ה-FDA צריכה לשנות משהו במדיניות הישראלית? האם ההחלטה מחזקת או מחלישה את הטיעונים של מתנגדי החיסונים? אנחנו נדבר עם פרופסור רן בליצה, ראש מערך חדשנות בקופת חולים כללית, וראש הקבינט המומחים של מגן ישראל, ונשאל אותו את כל השאלות הללו.
בהחלט. שר המשפטים גדעון סער, כמו גם ועדת השרים לחקיקה, אישרו הבוקר שהמחלקות הכלכליות בבית המשפט המחוזי בתל אביב ובחיפה יורחבו משמעותית, כך שיכללו גם פשיעה פלילית כלכלית, הליכי חילוט ותיקי הלבנות הון ומס מורכבים. הרציונל הוא יצירת תשתית קבועה של מערכת שיפוט מקצועית, אחידות ועקביות בפסיקה, וקיצור פרקי הזמן הכרוכים בטיפול בתיקים האלה. אלא שדוקטור עידו באום, הפרשן המשפטי שלנו, טוען כי חוק כזה יחסל את בית המשפט הכלכלי כפי שהוא מוכר כיום, הוא יהיה איתנו ויסביר.
בארצות הברית, ה-1% העשירים ביותר אחראים על 28% מסך העלמות המס. לכן, משרד האוצר האמריקאי מבקש תקציבים נוספים לפקחי מס, ובעיקר חוק שיאפשר לרשויות גישה לחשבונות הבנקים של כל העשירים הללו. אנחנו נדבר על זה וגם על מה שקורה בישראל. אנחנו מתחילים.
שלום לפרופסור רן בליצר.
שלום, בצהריים טובים.
ראש מערך החדשנות בשירותי בריאות כללית וגם ראש קבינט המומחים של מגן ישראל. הרשות למזון ותרופות האמריקאית, ה-FDA, הודיע בסוף השבוע שכדאי לתת לבני 65 ומעלה חיסון בוסטר שלישי, אבל לא לאנשים צעירים יותר. ואני שואל את עצמי, עד כמה זה מחבל במאמץ של ממשלת ישראל לחסן כמעט את כולם בעצם בחיסון שלישי?
אז קודם כל באמת היה דיון מרתק, ממושך, מקצועי, שקוף ופתוח, הרבה דברים ללמוד ממנו. האמריקאים קיבלו את ההחלטה הנכונה ביותר עבור ארצות הברית בעת הזו. ואני רוצה לדייק כמה מהדברים שאמרת. ראשית, ההחלטה שלהם לא הייתה שלא לחסן מתחת לגיל 65 במנת הדחף, אלא לחסן את כל מישהו מעל 65, ומתחת ל-65 לחסן אוכלוסיות שהן או בסיכון גבוה, עם מחלות רקע, עם מחלות כרוניות,
או צוותים רפואיים,
עובדי בריאות, ובסך הכל, כשאתה רואה במי בארצות הברית מגדירים אותם כאוכלוסיות סיכון למחלה קשה, אתה מגלה שמדובר בחלק מאוד ניכר מהבוגרים בארצות הברית, ולכן בהחלט ההחלטה שלהם הייתה לחסן גם מעל 65 וגם מתחת ל-65, אבל לא באופן גורף כל אדם מגיל 16 ומעלה, כפי שביקשה מהם חברת פייזר.
משיקולי בריאות או משיקולי יעילות כלכלית?
תראה, אני חושב שהשיקול המוביל אותם כרגע הוא שיקולי בריאות, במובן הזה שהם אומרים, תראה, אין לנו כרגע דחיפות להשקיע את האנרגיה ואת לקחת סיכון במידה מסוימת, בזה שאנחנו נקבל החלטות עם מידע שעוד לא כולו פורסם בספרות המדעית, בהתחשב בזה שאנחנו לא בלחץ מהצורך לתת כרגע את מנות הדחף. יש לנו בארצות הברית בעיות בוערות הרבה יותר, יש לנו שיעור חיסון במנה הראשונה שהוא לחלוטין לא מספק, רחוק מהמספרים הישראלים, ואת האנרגיה צריך לתת לשם. מעבר לכך, יש היגיון להתחיל את מבצע החיסון בוודאי באוכלוסייה שהיא מעל גיל 65 ואו שנמצאת באיזשהו סיכון למחלה קשה, וזו אוכלוסייה מספיק נרחבת לקחת ולקבל החלטות לגביה בהיעדר מחקר מלא וכולי, ולכן ההחלטה שלהם לעשות את זה בהדרגה לא שונה מההחלטה שקיבל משרד הבריאות הישראלי רק לפני תקופה לא ארוכה, כשהנושא הוא עמד לנגד עיניו בפעם הראשונה. גם אצלנו אמרו, לא, אנחנו היו אפילו פחות מטירניים מאשר ה-FDA אצלנו, אמרו בשלב הראשון רק 60 ומעלה, ואחרי שאנחנו נאסוף מספיק נתונים מקומיים, אנחנו נשקול להמשיך הלאה, וכך המשיכו הלאה בהתאם גם לרמת הדחיפות המקומית וההיקף ההתפשטות של המחלה, אבל גם לפי המידע שהצטבר כאן.
פרופסור בליצר, עד כמה באיזשהו מקום הפוליטיקה הגלובלית היא גם חלק מהשיקולים, אולי הסמויים של ה-FDA, ואני מדבר על הקריאה של ארגון הבריאות העולמי להפסיק לתת חיסונים שניים, שלישיים ורביעיים למדינות העשירות, ולהתחיל להסתכל על מה קורה במדינות עניות, גם מתוך איזשהו סוג של סולידריות גלובלית, ולא פחות מזה בניסיון להקטין את המגפה בכל העולם, כי אם לא תשבור אותה בהודו ובאפריקה, אז לא תוכל להיפטר מנה אף פעם.
תראה, קשה לדעת מה עובר בראש ומה עם שיקולי המסגרת, אבל ברמה פורמלית, השיקול הזה הוא שיקול של WHO, שנציגיו גם אמרו שוב ושוב שברמה העקרונית הם מבינים את הצורך לתת בוסטר, אבל מתוך אותם שיקולים של סולידריות גלובליות וחלוקת משאבים הוגנת על פני כל הכדור, הם לא יכולים לתמוך בזה בעת הזו. אני לא יודע אם זה עבר בראש, אבל תשמע, אין ספק שקבלת החלטה במדינה כמו ארצות הברית לתת מנת בוסטר גורף לכל אוכלוסייה מגיל 16 תייצר מחסור בשוק העולמי, בזמן שקבלת החלטה זהה במדינת ישראל אפילו לא תדגדג.
כן, שזה קצת גם אצבע משולשת ל-WHO, במידה מסוימת.
ממש, ממש, ממש לא. אני חושב שהסיפור הזה של סולידריות גלובלית הוא חשוב. אני חושב גם אנחנו כקבינט מומחים גם קראנו לתרום מנות חיסון גם לרשות הפלסטינית, גם למדינות שכנות בשלבים שונים של האירוע, ואני חושב שגם מדינת ישראל לא מתעלמת מהאמירה של WHO. היא רק אומרת שמצבה של מדינת ישראל הוא ייחודי ואין לו מקבילה. בזמן שמדינות אחרות יכולות לשקול את השיקולים הללו, אנחנו נמצאים במצב של התפרצות שאף מדינה לא נמצאת במצב שלה, במצב שבו כל האוכלוסייה כמקשה אחת הפכה ממחוסנת ומוגנת למחוסנת ולא מוגנת, ואנחנו עומדים בפני בחירות וברירות מאוד מאוד קשות, ולכן השיקולים הללו אנחנו נאלצים לא לשים אותם בראש סדרי עדיפויות, כי הצורך הקיומי שלנו כרגע הוא להגן על האוכלוסייה שלנו, שהיא פשוט לא מוגנת כולה.
כן, אבל תגידי, העובדה שאתם מדברים על זה שרמת החיסוניות היא מאוד מאוד נמוכה לאחר 6 או 8 חודשים מהחיסון הראשון והשני, היא קיימת גם בארצות הברית, כלומר ישראל לא ייחודית בעניין הזה?
לא, אבל זה לא אותו דבר. מדינת ישראל הייתה הראשונה להתחיל לחסן וסיימה את כל מבצע החיסון שלה דה פקטו עד סוף פברואר. ומדינות אחרות אפילו לא דומות, בהן מבצע החיסון זחל לאורך חודשים רבים והוא עדיין נמשך. בארצות הברית מבצע החיסון עדיין נמשך ועדיין נותנים מיליוני מנות בשבוע בניסיון להגיע לשיעור כיסוי סביר, ולכן בעיית דעיכת החיסונים במדינת ישראל היא ייחודית. אין עוד מדינה שנמצאת בדיוק באותו מצב שבה בשלב הזה אנחנו נמצאים ברמה כל כך קיצונית של דעיכת החיסוניות שמחייבת אותנו למבצע מנת דחף בהיקפים שאנחנו...
אז ישראל אבל כן סיפקה את ההוכחה שרמת החיסוניות יורדת לאחר חצי שנה או 7 חודשים. זה בעצם דבר שב-FDA לא מערערים עליו, אני מניח.
לא, אני חושב שבשלב הזה כולם גם מתחילים לצאת המחקרים המעבדתיים שמתקפים ומראים את זה באופן הרבה יותר ברור. בדיוק גם לפני יומיים יצא עוד מאמר גם של ה-CDC שמדבר על ירידה כעבור 4 חודשים בהגנה ממחלה מאשפוז ל-77%, מ-90% ומשהו. כלומר, התובנה הזאת הגיעה בישראל הראשונה, אבל היא מחלחלת לכל העולם. אני חייב להגיד שמדינות שלא יבינו את המסר הזה בזמן, ימצאו את עצמם בדיוק בשיא החורף, בנקודה שבה מדינת ישראל נמצאת היום. אז מי שלא ילמד מניסיוננו, ילמד מניסיוננו. וזה עשוי להיראות כמו שכשהיה לנו את האירוע שאנחנו בעצם חיסנו ראשונים בינואר-פברואר ונמנענו מגל חורף משמעותי שהיה בהרבה מדינות אחרות, היה יכול להיות משמעותי עוד יותר ממה שראינו מהגל הקשה שהוא היה הגל השלישי. אותו דבר יקרה בחורף הקרוב. מדינות שלא יבינו שבלי בוסטר הן עלולות להישאר חשופות לגל חורף שנגרם על ידי דלטה, שזה עוד לא היה לנו, זה עוד לא ראינו באף מדינה, שילוב של חורף עם כל המשתמע מזה, עם waning immunity שמשאיר את האוכלוסייה חשופה, זה יכול להיות אתגר מאוד מאוד גדול למדינות שלא התכוננו בהתאם.
האם אנחנו צריכים, על פי המחקרים שאתה מדבר עליהם, וצצים ומתגברים, להתכונן לחיסון רביעי, כמו שאתה אומר, בהמשך החורף, עוד חצי שנה מהיום. אם אני קיבלתי את החיסון השלישי שלי לפני חודש, על פי כל ההיגיון, בפברואר אני צריך להתחיל להזמין כבר את התור הבא.
השאלה היא מצוינת ואף אחד לא יודע את התשובה. מצד אחד, כולנו מכירים את המחלות כמו הפטיטיס B, שבהם המשטר הנדרש לחיסונים הוא 0-1-6, 6 חודשים, וכעבור 6 חודשים, אחרי שקיבלת 3 מנות בדיוק, אתה מוגן לעשרות שנים. ואתה מוגן לחלוטין, ואין עם זה בעיה, ואתה לא צריך לתת שוב ושוב. יכול להיות שנגלה שבקורונה המנה השלישית עשתה שינוי שהוא לא רק שינוי כמותי בכמות הנגדונים, אלא גם שינוי איכותי בסוג הנוגדנים, ביעילות שלהם, וזה קורה. זה קורה במחלות שונות ובמצבים שונים, ובמצב כזה אולי לא נצטרך חיסון רביעי שנים קדימה, ואולי בכלל לא. אפשרות נוספת, שהיא סבירה לא פחות, זה שכמו בשפעת, החיסון באמת יחייב, עם או בלי הופעה של וריאנטים חדשים, חיזוק אחת לתקופה, כל חצי שנה, כל שנה. אנחנו נצטרך לעקוב, הפעם לעקוב באופן מאוד הדוק, ולהקדים את הגל הבא לזה שנגלה שיש דעיכה חיסונית, ולא לראות אותו מכה בנו, ואז להבין שיש בעיה.
כן, אפרופו באמת העניין של חיסון שלישי, ואולי גם חיסון רביעי, במהלך אותם דיונים ב-FDA עלתה שאלת תופעות הלוואי ועד כמה הן משתנות או מחריפות מחיסון לחיסון?
השאלה בהחלט עלתה, ומשרד הבריאות הציג את תוצאות הביניים שלו שהראו שיש דווקא פחות תופעות לוואי אחרי חיסון שלישי.
שיש יותר תופעות לוואי?
שיש פחות, פחות, שהחיסון השלישי הם ראו פחות.
אגב, אם אני קבוצת הביקורת אז יש יותר.
תשמע, אני יכול להגיד לך שכללית למשל התחילה לעשות ונמצאת בעיצומם של סדרה של סקרים ששואלים בדיוק את השאלה הזאת, ו-88% מהמשיבים בקבוצות הגיל היותר מבוגרות ששאלנו עד עכשיו אמרו לנו שזה היה טוב יותר או דומה לחיסון השני, ו-12% שאתה ביניהם אמרו שהיה פחות טוב בחיסון השלישי. אז כנראה שיש גם וגם, ויש חוויות כאלה וכאלה. הנתונים לגבי התופעות היותר משמעותיות שמשרד הבריאות עקב אחריהם, כמו מיוקרדיטיס, שוב, להבדיל ממה שאני אומר שזה נתוני כללית, גם המחקר שפרסמנו בניו אינגלנד וגם הסקר שאני מדבר עליו עכשיו, לפי הנתונים שמשרד הבריאות דיווח ל-FDA, הוא אמר שהוא ראה פחות מיוקרדיטיס ופחות תופעות לוואי משמעותיות. אני חושב שאנחנו, סביר להניח שאנחנו בכללית וגם כנראה גורמים אחרים, יחזרו על המחקרים הגדולים שעשינו לתופעות לוואי לאחר המנה השנייה, ונראה את אותם התוצאות גם לגבי המנה השלישית, אבל זה מחקרים גדולים, מורכבים, וייקח זמן להשלים אותם.
תאמר לי, האם בדיון ב-FDA, ולמעשה גם בדיונים אצלכם, יש איזושהי התייחסות ליצרן של החיסון, השלישי אני מדבר. זאת אומרת, האם יש איזשהו הבדל בין קיבלתי שני פייזר לפני חצי שנה, ועכשיו אני מקבל שוב פייזר, זה הדבר הנכון, או שאולי יותר נכון דווקא להרבב ולקבל גם את הווריאנטים האחרים, כי יש למשל ראיות ראשונות שצל מודרנה, הדעיכה של האפקטיביות קצת יותר איטית.
כן, אז באמת מתחילות להיות עדויות שעדיין הן אינן ברורות לגבי מה שנקרא mix and match strategies, שבהם אתה לוקח ואתה עושה חיסון אסטרה ואחריו חיסון mRNA, או חיסון mRNA ואחריו חיסון אסטרה שהוא בשיטה אחרת, או בתוך ה-mRNA לשלב פייזר, מודרנה וכולי, אין עדיין תוצאות ברורות שמעידות על יתרון לא לאחד החיסונים באופן נקודתי ולא לשילובים מוגדרים. אם וכאשר יהיו עדויות ברורות לאסטרטגיה מובילה שיש לה יתרון, אז אני בטוח שגם במדינת ישראל גם נשקול וגם נאמץ, אבל בשלב הזה זה עדיין בצריך עיון, ונמצא בשלבים של מחקרים שכל יום מראים תוצאות טיפה אחרות.
כן, לסיום רן, הנושא הזה באמת של החלטת ה-FDA, יש איזה חשש שהוא יתפרש בישראל כאיזה אמירה נגד החיסון השלישי, וזה יעכב את מבצע החיסון של הבוסטר. עד כמה הדבר הזה באמת מטריד את הנוגעים בדבר, ואיך מתכוונים להתגבר על הרעש הזה שנכנס פתאום לתוך התהליך?
אז אין ספק שכל בדל אירוע או נתון, מי שרוצה לנסות לנצל אותו כדי לקדם את עמדתו המקורית, עושה בזה שימוש. אני חייב להגיד שבעשר דקות שחלפו בין האי-אישור למתן גורף לבין האישור לפעמים מאוד גורף לחסן מעל גיל 65 ומתחת לגיל 65 כל אדם עם מחלת רקע וסיכון גבוה וכולי, בעשר דקות הללו היו חגיגות מאוד גדולות אצל מתנגדי החיסונים ואנשים שמנסים לעורר את הספקות.
הם רק חיכו לזה.
שלצערי היו אמורות להיגמר בקולנות חלושה, אבל כמובן שהעובדות לא אמורות להפריע לתיאוריה טובה. אני מקווה שמשרד הבריאות וכל הגורמים המקצועיים שנמצאים באולפנים ומנסים לעשות סדר יעזרו לציבור להבין שמדובר בהחלטה של ה-FDA לחסן בבוסטר אנשים מעל ומתחת לגיל 65, ובמידה רבה גם בזכות הנתונים שהגיעו מישראל ושכנעו בעמדה הזאת, ושאי הצורך שלהם לבוא ולקבל החלטה זהה לגבי אנשים צעירים ובריאים בשלב הזה, נובע גם מחוסר דחיפות והיכולת שלהם לדחות את זה עד שאנחנו נוציא מאמר מסודר שמראה למשל את בטיחות החיסון בגילאים הצעירים אחרי חיסון שלישי. זה ייקח כן, עוד זמן, אבל אתה, הם יכולים לחכות.
אתה מנסה להסביר במונחים רציונליים ובתיאור מדעי לאנשים דרך החלטה, לאנשים שמתנגדים לכל החשיבה הזו, והרבה פעמים רואים את המדע כניסיון שלך לעשות מניפולציה. זה לא, זה מסתבר שזה לא פשוט העניין הזה. אנחנו לא פעם ולא פעמיים קראנו לאנשים פה ללכת להתחסן, וישר אנחנו מקבלים ברשתות החברתיות בראש על עצם החוצפה שלנו להתערב בנושאים שבמרכאות או שלא, שאנחנו לא מבינים בהם.
כן, תראה, בסוף אני חושב שהקבוצה של הזאת היא בסך הכל קטנה יחסית ומצומצמת, וגם בתוכה יש הרבה מאוד גוונים. הרבה מאוד מהאנשים שמתנגדים, יש המתנגדים לצעדים כמו סגרים וכולי ומאוד תומכים בחיסונים, ויש כאלה שתומכים בחיסונים אבל רוצים לגלות זהירות בכל מה שקשור לחיסון של נערים שעליהם המידע הוא פחות חד משמעי מאשר בקבוצות המבוגרות, שאני דרך אגב חושב שזה נכון. החלטה היא החלטה אישית, המידע הוא מורכב, צריך קבלת החלטות אישית, וצריך לספק את כל המידע באופן שקוף וגלוי לציבור, כדי שקבל החלטות נכונות. מי שלא רוצה להשתכנע, לעולם לא ישתכנע. אנחנו רק יכולים לעשות המיטב והמירב שביכולתנו, להנגיש מידע מדויק ככל שאפשר, בגובה העיניים, בשקיפות מלאה, ולקוות שכל אדם יוכל לקבל את החלטה הנכונה עבורו, ולא נראה מחזות כמו שראינו ושמענו של פרטים ומשפחות שמכים על חטא אחרי שיקירם מצא את עצמו בצד הלא נכון של הסטטיסטיקה ומשלם את המחיר על, על, על ההתנגדות. אף אחד מאותם מתנגדי חיסונים לא יעמוד ליד המיטה שלהם באותו רגע ויעזור לנחם אותם על ההחלטה שהם קיבלו, אלא הם יתקדמו הלאה להזזת השערים הבאה ולטיעון הבא שאפשר לנהל בטוויטר.
יפה. תודה רבה, פרופסור רן בליצור.
תודה וחג שמח.
תודה וחג שמח.
שלום לדוקטור עידו באום.
שלום איתן וסמי.
שלום, שלום.
הפרשן המשפטי שלנו, אז ככה בין החגים, היום, הבוקר, בוועדת השרים לענייני חקיקה, מאשרת שינוי בבית המשפט הכלכלי, ומעכשיו היא הופכת אותו גם לבית משפט לפשיעה פלילית, כלכלית, כולל הליכי חילוט ותיקי הלבנת הון ותיקי מס מורכבים. לכאורה זה נשמע הגיוני, הם מספרים שזה הולך להביא מערכת מקצועית, אחידה, עקבית, וגם תקצר את פרקי הזמן בטיפול בכל התיקים הללו. אבל תספר לנו באמת על השינוי הזה, אתה אומר שזה גם ישנה לחלוטין את מה שהכרנו עד עכשיו.
לא רק אני אומר, גם רשות ניירות ערך אומרת, וגם מייסדי בית המשפט הכלכלי, אבל הסיפור הזה מתחיל, אגב, בית המשפט הכלכלי יתבע בתוך המסה הזאת של התיקים של פשיעה כלכלית שאנחנו מדברים עליה. הסיפור הזה מתחיל לפני קצת יותר משנתיים, כשליאת בן ארי, שאנחנו כולנו מכירים אותה בתור מובילת התביעה בתיקי נתניהו, אבל היא גם המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים, מזהה שיש צוואר בקבוק בתיקי איסור הלבנת הון. השופטים לא מספיק מבינים את הנושא הזה, ובתיקי איסור הלבנת הון יש גם רווח גדול למדינה, כי המדינה מחלטת את הכספים או הרכוש שהושג באמצעות הלבנת הון, ויש הערכה של בין מאות מיליוני שקלים למיליארדים שתקועים בצנרת כי אין הכרעות. ולכן היא יוזמת תיקון חקיקה שלא עבר בשנתיים האחרונות בגלל ממשלות המעבר השונות, אבל הרעיון היה להעביר את התיקים האלה למחלקה מתמחה של שופטים עם התנסות בתחום הזה, וגם לתגבר את המחלקה הזו, ומכל מיני סיבות משפטיות טכניות החליטו שהדבר הזה יעשה על מה שנקרא בית המשפט הכלכלי, שיש בו היום בערך 5 שופטים, אבל הרעיון הוא להרחיב אותו לפחות ל-11, כלומר להוסיף בשלב ראשון 6 תקנים של שופטים.
תגידי, אבל עידו, לא, אי אפשר להגיד שעשרות אחוזים מהתיקים שמגיעים לבתי משפט, הם עוסקים בעניינים כלכליים, אני תובע אותך, אתה לא שילמת לי, הוא לא שילם לו. כלומר, כמעט חלק אדיר מהתביעות הם כלכליות. אז מלכתחילה, מה חשבו? שחמישה שופטים יכולים לטפל בכל התיקים הכלכליים?
תראה, בית המשפט הכלכלי מטפל אך ורק בתיקים של חברות ודיני ניירות ערך. הוא קם כדי להתמודד עם הצורך של תאגידים לקבל החלטות מאוד מהירות בסוגיות שהן מאוד מורכבות, ולפני הקמתו, בדיוק לפני 10 שנים, התיקים האלה היו נמשכים בין 10 ל-12 שנה בממוצע, ומאז שיש בית משפט כלכלי, התיקים האלה מקבלים מאוד מהר. וסיבה שנייה שהקימו את בית המשפט הכלכלי זה כי שופטים נהגו לתת ענישה מאוד מאוד נמוכה, בגלל שהם לא הבינו את המשמעויות של עבירות כלכליות, ומאז בית המשפט הכלכלי, בעשר השנים האחרונות, חלה החמרה מאוד ברורה בכל העבירות האלה. לפני 10 שנים אף אחד לא הלך לכלא על עבירות מידע פנים, מאז שבית המשפט הכלכלי קיים, זה קורה. אלה התיקים שבהם החמישה שופטים האלה מתמחים. הם אגב לא מבינים באיסור הלבנת הון, הם לא מבינים בסטטי מס, הם גם לא אמורים לדון בהם. זה גם אחד הנושאים שבמחלוקת בהצעת החוק שהתקבלה היום. אחד הטענות זה, עד שהוקם בישראל, לפני 10 שנים, באופן די ייחודי בעולם, בית משפט ברמה כזו, באיכות כזו, באים ולוקחים אותו ושופכים עליו המון תיקים בתחומים שהוא לא מבין בהם, והשופטים שנמצאים בו ימהלו בשופטים אחרים, וכל הניסיון הזה ילך לאיבוד.
אגב, למה לא לקחת את הרעיון הזה שעובד יפה של בית משפט כלכלי ולשכפל אותו, ולהקים בית משפט להלבלות הון ובית משפט לעבירות מיסוי, בכל מקום תשים 5 שופטים שהם מתמחים, וכל אחד מהם יטפל בסגמנט הזה.
נשמע הכי הגיוני.
אתם צודקים לגמרי. אני מזמין אתכם לוועדת השרים לחקיקה, ששם יש מלחמה בין משרד האוצר, שאומר פחות או יותר את מה שאתם אומרים, לבין בתי המשפט, הנהלת בתי המשפט ומשרד המשפטים, שאומרים לא. תראו, אנחנו צריכים לנהל את העומסים במערכת. אנחנו לא רוצים שיהיו 3 שופטים במחלקה הזאת ובמחלקה הזאת. מה יקרה אם ירד העומס במחלקה? אז איך נעביר אותם? הם יושבים במחלקה מסוימת. ואילו משרד האוצר חושש שמה שיקרה זה שיצוקצבו תקנים ל6 שופטים חדשים, ואז המערכת תנייד אותם למקום אחר, וכל הרעיון של טיפול באתיקה איסור על בנת הון לא יקרה. ואגב, משרד האוצר הסתייג היום בדיון בוועדת השרים לחקיקה, שהוא דיון חסוי, אבל הוא הסתייג מהצעת החוק, ולכן כשהיא תעבור לכנסת, להערכתי יש שם קרב בדיוק על השאלה הזו, האם להקים מחלקה מתמחה לתיקי איסור הלבנת הון, אגף התקציבים רוצה את זה, לבין פשוט תוספת תקנים, תוך שסומכים על הבטחת מערכת בתי המשפט, שהתקנים האלה ילכו בדיוק.
תשמע, היה לנו פה אייטם עכשיו, דיברנו אני ואיתן, על הנושא של עמקת הגבייה, כלומר אותו מושג, שרשות המיסים, משרד האוצר, תמיד משתמש בו, כשהוא אומר, חסר לי כסף במערכת, אם אני אעמיק את הגבייה, אני אצליח לעשות את זה. ולכן, לי נשמע שיחידה שיודעת לטפל בעלמות מס, בתכנוני מס, בכל מיני היבטים שקשורים בהכנסות המדינה, בהלבנות הון, היא תחזיר את ההשקעה הרבה יותר מהר כנראה מכל בית משפט אחר, כי אתה תקצה לזה את מה שתקצה, והתוצאה תהיה שפשוט המדינה תצליח לגבות הרבה יותר כסף.
כן, אמריקאים מציגים נתונים.
האוצר בטח לא יכול לראות את התועלת הזו.
האמריקאים מציגים נתונים, זה יותר קשור לפקחי מס הכנסה מאשר לשופטים, אבל בעצם זה השלב המשלים של האכיפה והביקורת הכלכלית. הם אומרים, ניתן עוד 80 מיליארד שקל, נקבל מזה עוד 400 מיליארד.
הרי קופת האוצר יוצאת עשירה מזה שהיא מצליחה לגבות ממני וממך יותר מיסים, ולא מזה שהיא הסדירה את מערכת היחסים הכלכלית ביני ובינך.
אני חושב שכולם מסכימים ממה שאתם אומרים עכשיו. השאלה היא היחסים המורכבים בין המערכות האלה. קשה מאוד לבוא לשופטים, למערכת בתי המשפט, ולהגיד להם איך לנהל את העומסים ואת התיקים שלהם, או להגיד להם, אתם לא יכולים עכשיו לקחת תקן שהבטחנו לכם לטיפול בתחום מסוים, ולנייד אותו לתחום אחר. כי שופטים הם, הם, הם רגישים להתערבות בעצמאות המערכת השיפוטית, גם כשזה התערבות אדמיניסטרטיבית לכאורה. ועל זה, על זה הקרב הזה. על, על השאלה אם בית המשפט הכלכלי ומחלקה לאיסור הלבנת הון יקומו כגופים נפרדים, או שיסמכו על מערכת המשפט שהיא תביא את התוצאות האלה בלי שהחוק יגיד לה בדיוק איך לבנות את המערכת.
תגידי, אולי לסיום, בסופו של דבר מדובר על, על מספר קטן של, של שופטים בבית המשפט הכלכלי. כמה העניין הוא זה הוא גם בסופו של דבר גם פרסונלי? הרי... אתה יודע, עם כל כך מעט אנשים, בסופו של דבר, שופט אחד פורש, שופט אחד הולך אולי לבית משפט אחר, לעליון, ובסופו של דבר, עם כל הרצון הטוב שלך, אתה ממילא מאבד את המקצועיות.
מאוד פרסונלי. תראה, אנחנו מדברים על בית משפט מחוזי, שם יש בערך 80, 90, אולי 100 שופטים בכל מדינת ישראל, ואנחנו מדברים פה על קבוצה של כ10 שופטים, אבל אלה השופטים שכל מילה שיוצאת מהפה שלהם מכוסה בעיתונות הכלכלית, אנחנו מכירים את השמות שלהם, חלד כבוב, רות רונן. עכשיו חלד כבוב שעומד היום בראש בית המשפט הכלכלי, הוא סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, הוא האיש שאומר, אני אשמור על המערכת, אני הייתי כאן מרגע שהוא קם בית המשפט הכלכלי, הוא 10 שנים בבית המשפט הזה, הוא אחראי למוניטין המצוין שיש לבית המשפט הזה, אלא שהוא אחד המועמדים הכמעט בטוחים, הייתי אומר, אם אתה מבקש ממני לאמר, לקידום לבית המשפט העליון מנובמבר הקרוב. וזה מה שכבר לא יהיה שם כדי לשמור על בית המשפט הכלכלי ועל ההפרדה הזו שמערכת בתי המשפט מבטיחה. וגם השופטת השנייה שנמצאת כבר 10 שנים בבית המשפט הכלכלי, רות רונן, נחשבת למועמדת מובילה לבית המשפט העליון, כאשר לגבי שניהם הערכה היא שאם הם לא ימונו הם יפרשו.
כן, כי יש להם, יש להם אינטרסים, יש להם פוטנציאל כלכלי בשוק הפרטי.
אין בכלל ספק שהם ירוויחו לא מעט מהניסיון שהם צברו בשיפוט בתיקי בוררות ובכל מיני תפקידים אחרים שהם יכולים לעשות במגזר הפרטי. לא בטוח אגב שהם צריכים את ההכנסה הנוספת הזאת, אבל הם בהחלט יכולים לממש את הפוטנציאל הזה. ולכן מה שיקרה זה שכנראה שלא יהיה מי שישמור על בית המשפט הכלכלי עם הגישה הנוכחית, ההצעה הנוכחית שאומרת פשוט בוא נכניס עוד הרבה שופטים ויהיה בסדר.
טוב, מנסים להפוך את בית המשפט הכלכלי ליותר כלכלי, השאלה אם זה יהיה כלכלי.
זה נשמע כמו מקרה של כוונות טובות, אבל הדרך לגן עדן רצופה בדברים.
יפה, דוקטור עידו באום, תודה רבה.
תודה לכם.
איתן, אז בשבוע שעבר חברת הקונגרס הדמוקרטית אלכסנדריה אוקסיו קורטז הפתיעה את כל מי ומי כשהיא הופיעה לאיזושהי קוקטייל, איזושהי מסיבה, עם סמלה שהיה רשום עליה Tax the Rich, תמסו את העשירים, אתה יודע, משהו, מפגן יחץ, אבל שגם מעיד על משהו. עכשיו, אתה כותב הבוקר גם על האירוע הזה, אבל גם על העובדה שבארצות הברית המאיון העליון אחראי להעלמת 28% מסך העלמות המס. ורציתי לשאול אותך, קודם כל, זה הכי הגיוני, הרי מי שיש לו הרבה הכנסות, יש לו מה להעלים. מה אתה רוצה, שאנשים עניים יעלימו מיסים?
א', זה לא היה סתם אירוע, זה היה הגלה, המסיבה הכי מפוארת של ארצות הברית השנתית, היא גם נדחתה בגלל הקורונה, זה הגלה במוזיאון המטרופוליטן בניו יורק, באו לשם כל אבים, עמי ועמי, וכל אחד ואחת עם בגדים יותר מיוחדים וצעקנים.
הגיעו לשם הרבה מעלימי מס?
והגיעו לשם הרבה מעלימי מס, כי בשביל להיכנס לשם אתה צריך לשלם $35,000 כרטיס כניסה. אז זה באמת מסיבה של עשירים, והיא באה עם הצרה, וזה מסתדר מאוד יפה, כי ממש בימים אלה הרשויות האמריקאיות, כרגע זה משרד האוצר והמחוקקים הדמוקרטיים, מנסים לשנות את החוק כדי להעמיק את הגבייה לעשירים. עכשיו אתה אומר, זה די טריוויאלי שהעשירים משלמים את חלק גדול מהמס, אז הם מעלימים, אבל אתה יודע מה, אפילו ביחס הזה זה לא עובד ככה. דבר אחד. דבר שני, האלטרנטיבה לא באה בחשבון. זאת אומרת, עצם העובדה שזה שמשלם הרבה מס ירשה לעצמו אם ככה לשלם פחות ממה שהוא צריך לשלם על פי החוק, וגם פחות ממה שהוא צלם ביחס, אתה יודע, איזשהו סוג של צדק אולי, במונחים של אחוז שלו מההכנסה. אז אם עשירון תשיעי ועשירי בישראל, נניח, משלמים 50%, סתם בתור איזשהו כלל אצבע, מסך ההכנסות שלהם במיסים, האם זה סביר שמישהו שהוא מולטי מיליארדר ישלם 10%? 5%? אולי 0%? למה שהוא לא ישלם גם 50% כמו כל אחד? העיקרון צריך להיות עיקרון כלכלי.
אבל כל הרעיון הוא של אנשים עשירים, שיש להם הרבה מאוד פעילויות, יש להם הרבה מאוד חברות ושותפויות ונדלן ונכסים פיננסיים ובארץ ובחול ובכל מיני מקומות, זה שהם יודעים לנצל כל פרצה אפשרית בעצם. הם יודעים להעסיק את כל האנשים שאו כתבו את חוקי המס, או טיפלו בחקיקה של, של כל מיני תקנות מס, ולכן יש להם יתרון שהוא אינרנטי. כלומר, השאלה, איך מתגברים על היתרון הזה? ואז אתה אומר בעצם שהפתרון של ממשלת ארצות הברית, בוא ניכנס לחשבונות של חשבונות הבנק של האנשים האלה, ונראה פשוט מה יהיה שם.
הפתרון הוא כפול, או אפילו משולש. קודם כל, יש את העניין באמת של הסיבוכיות של החוק, אז אפשר להפוך אותו לא יותר פשוט, וככה יהיה יותר קל לעקוב אחרי הדברים. בסוף זה עניין של מידע. אין לפקחי המס האמריקאים לא את כוח האדם ולא את המידע הדרוש באמת בשביל לעשות ביקורת כמו שצריך על דוח מס של, של בעל הון עם כמה וכמה חברות, עם נכסי נדלן. זה מגיע לאלפי עמודים להצהרת הון בודדת. הם לא מצליחים להתגבר על, על העניין הזה. אז אחד, הם מבקשים 8 מיליארד דולר לשנה בשביל להסיק עוד פקחים ולהכשיר אותם. שתיים, הם מבקשים שינוי החוק בשביל שהם יהיו יכולים לגשת באופן רשמי ולא לצרכים אחרים נתוני הבנקים שלהם ונתונים של איפה נמצא הכסף בכל מיני מוסדות פיננסיים אחרים, ובאמת להצליב את זה ולראות האם הדברים מסתדרים עם ההצערה של הנישום. ההנחה שלהם זה שאם הם יקבלו את החוק הזה והם יקבלו את התקציבים האלה, הם יוכלו לגבות עוד סדר גודל של לפחות 500 מיליארד דולר על פני 10 שנים, אבל זה גם הרבה, הרבה מאוד כסף.
אגב, הם עושים עסקה מעניינת.
ועם זה הם יכולים כבר להתחיל לממן חלק מהתוכניות של ביידן.
כן, הם עושים בעצם עסקה מעניינת שלא הרבה גופים ממשלתיים יודעים להציע. הם אומרים, תן לי תוספת של 80 מיליארד דולר על פני 10 שנים, לשדרג את המערכות שלי, את כוח האדם, והשדרוג הזה יביא לגבייה כוללת של לפחות 320 מיליארד דולר על פני 10 שנים.
נכון, אז זה השקעה עם צורה מאוד גבוהה.
כלומר, על כל דולר שאתה משקיע, אתה מקבל 4 דולרים.
לפחות.
אבל שוב, זה כמובן על הנייר. השאלה, אבל דיברנו על זה פה לא מעט, בסופו של דבר, הדרך הנכונה לטפל בעלמות מס, זה בראייה גלובלית. כלומר, שלא כל מדינה תסגור רק את הפרצות אצלה, אלא באמת שיש שיעור מס חברות אחיד, נגיד ברחבי העולם. שיהיו חוקים של עשה ואל תעשה, שמה שאסור בארצות הברית לא יהיה מותר במקום אחר, כי היכולת לנתב את הכסף למקומות שבהם מותר, היא אינסופית.
אתה צודק, אבל כן ולא. זאת אומרת, יש סוג מסוים של חברות, ודאי החברות שאנחנו מדברים עליהן כאן בתוכנית כל הזמן, חברות ההייטק הגדולות, חברות הבינלאומיות, ששם הנושא הבינלאומי הוא מאוד חשוב. אבל החוק הזה נוגע, או הכוונות האלה נוגעות גם לאנשים יותר נורמטיביים, שאינם דווקא כאלה. סתם טייקון נדלן אמריקאי באיזשהו עיר בטקסס, או חברות שירותים מקומיות. גם הם מנצלים את החוקים בצורה מאוד יצירתית. הם מסבכים את העניין הזה על פי כל הדברים שהחוק מאפשר להם לעשות, וגם לפעמים ככה מזגזגים על גבול החוק. ולמה הם מזגזגים על גבול החוק? יש כל כך מעט פקחים בארצות הברית, שהסיכוי שלך להתאפס בבדיקה מדגמית הוא מאוד מאוד נמוך. אז תשמע, אם אני בא ואני אומר לך, תעלים גם קצת כסף, תצהיר בהצהרות חסר משמעותיות, הסיכוי שלך להתאפס הוא 1-10.
כן, אגב,
ומה
תמיד
יקרה אם תאפס 1-10? אז תשמע, יש גם מסע ומתן אחר כך עם עורכי דין שלך ועם מס הכנסה. תמיד אומרים שבאמריקה, אם אתה נתפס, אז אתה הולך הרבה שנים לכלב, ופה זה בלגן וישראבלוף. זה לא מדויק. גם יש גם ישראבלוף או אמריקה בלוף אמריקאי. מה שעוד יותר מעניין, זה שמה קורה אצלנו.
בדיוק.
אז היה אפשר לחשוב,
אגב, גם אצלנו משתמשים הרבה במושג העמקת הגבייה. כל פעם שבונים תקציב מדינה,
כל פעם אומרים את הדבר הזה.
וחסר לך 6 או 10 או 20 מיליארד שקל, אז אומרים, איפה יבוא הכסף הזה? מהעמקת הגבייה. ותמיד הדיון הזה גם מתנהל תחת האיום הזה, שאם רק תדרוש יותר מהעשירים, הם ילכו מפה, הם יעבירו את העסקים שלהם למקומות אחרים. והשאלה אם זה החסם שמונע בישראל לעשות יותר כדי לבוא ולזהות את מקור הכסף שחסר בקופה, ובאמצעות תכנוני מס, עלמות מס וכדומה, זלג משם.
התשובה של, לא שלי ולא שלך, התשובה של מס הכנסה, היא כן. זאת אומרת, מס הכנסה ביקש כבר פעם ראשונה ב-2015 בחוק ההסדרים דאז, חוק זהה לחלוטין למה שהאמריקאים מבקשים עכשיו, דהיינו שיהיה להם גישה לחשבונות הבנקים של כל הנשומים בישראל, תרפדו להם את זה ב-2015, והוא ביקש את זה שוב עכשיו, בשבועות האחרונים, במסגרת חוק ההסדרים שהוגש ואושר לפני שבועיים שלושה, ושוב, איכשהו בפוליטיקה, דווקא זה יצא בחוק ההסדרים האחרון, הוחלט שזה, יש יותר מדי דברים שם, שזה מסובך מדי, ולא נעסוק בזה עכשיו. אתה תמיד תוהה איך תמיד דווקא הדברים הכי עקומים והכי טריוויאליים של לתת למס הכנסה לעבוד ולעשות את הבדיקות הרציניות, איפה שזה דורש הרבה מאוד מידע שחסר לו, או לחלופין, אתה יודע, חוק מילצ'ן שנותן באמת הטבת מס יוצאת דופן לישראלים חוזרים וליהודים שמגיעים מחול לישראל. איך כל פעם מס הכנסה רוצה לתקן את הדברים האלה, ומישהו מטרפד ומוציא את זה החוצה.
כן, טוב, אז כנראה שיש אנשים שעובדים בדבר הזה בזמן שאנחנו פה מקשקשים להנאתנו. האנשים האלה לא נחים, וכל הזמן מזהים את הפרצות ואת המקומות שבהם אפשר לחמוק מתשלום מיסים.
איכשהו הפוליטיקאים לא עושים את הדבר הטריוויאלי הזה, שזה להתאמץ קצת יותר. אנחנו אפילו לא מדברים על לעלות מס על אף אחד, אתה יודע, תמיד מדברים
לעלות. לגבות מס
זה לא מס נוסף על העשירים. כשאתה אומר tax the rich, מה זה אומר? קודם כל תתחיל בלקחת את המס המגיע על פי חוק.
בהחלט. עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי, תודה.
אנחנו נהיה פה ביום רביעי, מיד לאחר החג. אנחנו כמובן נאחל חג שמח לכל המאזינים שלנו. אנחנו רוצים גם להודות ליונתן מניאביץ' ולדן ברומר שעורכים אותנו. זהו להיום, תודה וחג שמח.
חג שמח.